בוא נדבר רגע לאום עם כתבנו המדיני שלמה ריזל, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב בצלם ודוד.
מה בדיוק ההחלטה?
שוב, לא שמעתי שאלה.
מה הייתה ההחלטה של האום? מה כל כך הלחיץ אותם?
ההחלטה הייתה שמעבירים לבית הדין בהאג להחליט האם הכיבוש הישראלי לדבריהם הוא בעצם כיבוש קבוע, ולכן חלים עליו דינים אחרים מבחינת המשפט הבינלאומי. כלומר, עד היום מבחינה משפטית בינלאומית זה היה סוג של כביכול כיבוש זמני, שיש לו דין אחד, ואם זה משהו קבוע, אז יש לו דין אחר. אבל אני חושב שאם מישהו באמת בונה על האום, שאי פעם יישר את דרכיו, אז הוא לא חי פה בכדור הארץ, האום תמיד היה נגדנו, תמיד יהיה נגדנו, יש החלטות שאפשר להתרגש יותר, יש החלטות שאפשר להתרגש, אבל ברגע שיש לנו 50 וכמה מדינות מוסלמיות, ויש לנו עוד 40-50 מדינות באפריקה או מדינות אחרות, גם רוסיה למשל במזרח אסיה, מזרח אירופה, וגם מדינות אחרות בכל מיני מקומות ככה שכוחים, אז המדינות האלו תמיד מתייצבים בצדם של הערבים, ובאופן אוטומטי...
וכשראש הממשלה נתניהו בעצם מגיב ואומר, ההחלטה הבזויה באום לא תחייב אותנו, מה זה אומר בעצם ברמת הפרקטיקה? כלום, כלומר עוד איזה החלטה שלא...
זה אומר שככל הנראה ישראל פשוט, והיה אם יהיה דיון כזה, ישראל תחים את הדיון הזה ולא יתייחס אליו, ולכן גם אם תתקבל שם החלטה כלשהי, ישראל תגיד אנחנו לא שותפים להליך הזה, הוא לא מחייב אותנו בכלל, זה לא שהצטרפנו לתביעה והיינו בבית המשפט, ולכן אנחנו מחויבים לקבל את ההחלטות, אנחנו פשוט מתעלמים, זה דיון שהוא כאילו לא עלינו, הוא חולף מעל הראש שלנו, אנחנו לא חלק מהעניין הזה. צריך להזכיר, אבל יש עכשיו גורמים בשמאל שעניינים לומר, הנה רק נתניהו עולה לשלטון וכבר העולם נגדנו, אז זה לא נכון משתי סיבות. א', בזכות נתניהו, כמה מדינות גם באירופה שחשבו בהתחלה להתנגד לישראל ולהצביע בעד ההחלטה הזו, בסופו של דבר או נמנעו או שהצביעו נגד ההחלטה. 20 מדינות פחות מאשר ההחלטה באו נגד ישראל רק לפני כחודש. הדבר השני, הפלסטינים ניסו להתקיל את ישראל באום גם בתקופתו של בנט, גם בתקופתו של לפיד. מבחינתם לא משנה להם מי יושב בבלפור, הם לא רוצים אותנו כאן. אז זה באמת לא עניין של ימין ושמאל, זה משהו הרבה יותר עמוק, כמו שאנחנו רואים את השורש של הסכסוך הזה, נקרא לזה ככה, זה שנאת עשיו ויעקב טהורה. צריך רק לראות באמת מה היו ההחלטות של ישראל, תגובות הנגד, כי ישראל בוודאי תגיב נגד, תעשה איזה שהם צעדים, אולי שלילה של מעברים של בכירים ברשות הפלסטינית, כאן לישראל, אולי דברים כאלו ואחרים, אולי מעצור של כספים, ואז נראה מה תהיה התגובה של הצד השני, זה יכול להיות איזשהו כדור שלג שיתגלגל, כששני הצדדים מנסים לבחון את כוחה של הממשלה החדשה, כלומר, נתניהו עוד... רוצה לראות מה זה?
אני אומר עוד משהו בעניין הזה, וזו ההצבעה או אי ההצבעה של שגריר אוקראינה, מה היה שם?
שנתניהו לא יצליח לשכנע אותם.
יש כאלה דרושים את זה לשבח, יש כאלה דרושים את זה לגנאי. האוקראינים עד היום באופן שיטתי אגב הצבעו נגד ישראל ברוב ההחלטות באום, מנסים בעצם לקרוץ לא רק לעולם הערבי אלא בעיקר למערב, לאיחוד האירופי, אנחנו בעצם רוצים מכם עזרה, אז אנחנו מאשרים אתכם קו נגד ישראל. נתניהו עושה שיחה עם ז'לינסקי ביום שישי, שיחה לא נעימה כי ז'לינסקי התנה את ההצבעה הזו באום בעזרה צבאית של ישראל לאוקראינה. נתניהו כמובן לא אהב את זה, כי יש את הזירה הצבאית שבה ישראל מנסה לעזור מה שיכולה בגבולות האימות שלנו עם רוסיה, או הצורה שאנחנו זקוקים לרוסיה בסוריה, ויש את ההצבעות על נושאים מדיניים, זה כמו שישראל למשל תצביע באום על זה שקרים או מזרח אוקראינה עם שטח רוסי. בסופו של דבר האוקראינים היו ניטרליים, ופשוט נמנעו בהצבעה הזאת, לא השתתפו בה, אז יש דורשים את זה לשבח.
ממש ניטרליות, ניטרליות, כששואלים אותך, כשאתה אומר שאתה ניטרלי, שואלים אותך ניטרלי לאיזה צד, ובמקרה הזה, כשהם נמנעים, זה ממש ניטרליות.
אז זהו, אז בגדול, בוא נאמר שבישראל, כמו שהיו מי שבירחו על זה, ואמרו אפילו זה בזכותנו, בישראל די נעלבו, אפשר לומר, מההחלטה הזאת האוקראינית, ואמרו, היינו מצפים שאוקראינה תתמוך בנו, כי אם אנחנו לא תומכים בה, זה פשוט בגלל נושאים קריטיים שנוגעים לנו עם הרוסים, שאנחנו לא יכולים לפתוח איתם בסוריה, אימות. זה לא בגלל שאנחנו חושבים שאוקראינה לא צודקת במלחמה הזו. צריך אולי לקוות שבפעם הבאה זה ישתנה להצבעה נגד החלטות נגד ישראל, אבל אני חושב שזה לא יקרה.
נמשיך לקוות. זה לא יקרה, אבל אנחנו נמשיך לקוות.
הדבר היחיד שמחזיק אותנו.
לא מהם אנחנו אוכלים ושותים וחיים ולא כלום, לא צריך להתרגש מהם באמת.
כן, כן, אבל תקווה ואמונה זה תמיד...
זה בכל דבר, תמיד. בהחלט, תמיד תמיד. שלמה ריזל כתבנו המדיני, תודה לך.
תודה שלמה, בוקר טוב.